שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן סמי פרץ, יום חדש, ממשלה חדשה, שרים חדשים וסדר יום. אנחנו נראה בימים הקרובים אם הוא חדש. ממשלת בנט לפיד הושבעה אתמול, והיום מתקיימים טקסי ההחלפה של השרים ושל ראש הממשלה. בשלב זה עוד אין עדיין לממשלה החדשה הישגים שאפשר לדווח עליהם, אבל יש כמה אמירות מעניינות וכמה מינויים ראשונים שאולי אפשר ללמוד מהם מעט על מה שמחכה לנו. למשל, שר האוצר הנכנס, אביגדור ליברמן, אמר הבוקר שהוא לא קורא לאנשי משרדו הפקידים, אלא הדרג המקצועי. והוא גם הבהיר שהוא לא יעבוד אצלם, אלא איתם. ראש הממשלה החדש, נפתלי בנט, פתח את ישיבת הממשלה הראשונה, הלילית והקצרה אתמול, עם הודעה שישיבות הממשלה יתחילו מעתה בזמן, ללא עיכובים וללא איחורים. והוא גם המליץ לשרים החדשים לקחת את הזמן לפני שממנים מנכ"לים ומנכ"ליות חדשים למשרדיהם. קחו את הזמן, אמר בנט, ותבחרו את האנשים הנכונים. בנט מתחיל את כהונתו בתנאי פתיחה קשים. אין לו באמת בייס, המפלגה שלו זעירה ונראית שברירית, הימין זועם עליו ומייחל למפלתו, וגם שותפיו הקואליציונים רואים בו כמי שזכה מן ההפקר בתפקיד החדש. באופוזיציה יש יושב ראש חדש, בנימין נתניהו, והוא הודיע שהוא לא הולך לשום מקום. הוא יעשה הכל למרר את החיים למי שתפס את מקומו והוא ימתין למעידות. אז מה בנט יכול לעשות בנסיבות האלה? למען האמת, רק דבר אחד. להצליח. פשוט לנהל את מדינת ישראל טוב יותר. זה כמובן לא תלוי רק בו, אלא גם בשותפיו, לפיד, גנט, סער, ליברמן, הורוויץ, מיכאלי ואבס. וזה צריך להיות מורגש ונראה לעין. זה לא מגיע ביום אחד, לא ביומיים, ואם הממשלה הזו לא תחזיק לפחות חצי קדנציה, לא נראה כאן שום הישגים. אז לרגל כניסת השרים לתפקידם, נדבר קצת היום על ניהול. נתי טוקר, כתב המאקו, יהיה כאן כדי לדבר על הגישה הניהולית החדשה שמביא אביגדור ליברמן למשרד האוצר, וגם על חדשות קצת רעות שהוא יקבל היום. ורותם שטרקמן ידבר על שר אחד שיסיים היום את תפקידו עם הכרזה מפתיעה שהמשרד שלו מיותר. שאלה, למה רק עכשיו הוא נזכר להגיד את זה? בתוכנית העבודה של הממשלה החדשה יש התייחסות גם לעתיד הנגב, קצת בזכות מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שדרש לטפל בבעיות של הבדואים, הכרה ביישובים לא מוכרים, השקעה בתשתיות, וכן בזכות שר האוצר ליברמן שמעוניין להקים שדה תעופה בינלאומי בנגב. האם קואליציית ליברמן-עבאס תהיה הדבר הטוב ביותר שקרה לנגב? אנחנו נדבר על כך עם בני ביטון, ראש עיריית דימונה ויושב ראש הרשות לפיתוח הנגב. יאללה, מתחילים. אז היום נמצאים איתי רותם שטרקמן, שהוא סגן עורכת דה מרקר. שלום רותם.
שלום.
ונתי טוקר, שהוא כתב המקרו שלנו.
שלום.
בואו נדבר קצת על ממשלה חדשה, אנחנו צריכים להבין לאן היא הולכת. נתי, הבוקר בעצם כבר היו חילופי שרים במשרד האוצר, ושמענו באמת זמירות מעניינות וחדשות מאביגדור ליברמן, שאומר, אתם בשבילי לא הפקידים, אלא אתם הדרג הניהולי. ואיך הייתה שם התחושה של מה? שמשהו הולך להשתנות לפחות בגישה לפקידות המקצועית?
כן, קודם כל זה היה מוקדם מאוד בבוקר, וזה לא היה חד פעמי. שר האוצר הודיע להם, הפך להיות השר של המשרד, 7:30 כל יום שלישי ישיבת הנהלה של המשרד, פלוס הוא הורה להם נא לא לאחר.
7:30 בבוקר?
7:30 בבוקר, יום שלישי ישיבת הנהלה.
מאיפה הם מגיעים? מתל אביב?
חלקם אני מניח מתל אביב, כן.
אגב, יש לי השערה למה הוא אמר להם 7:30 בבוקר. יותר קל להגיע ב7:30 בבוקר מאשר ב9 בבוקר עם כל הפקקים.
כן, זה עוד צריך לדבר עם משרד התחבורה שיטפלו בזה. היה שם גם אפילו ממד של עקיצה על השר הקודם. השר הקודם התאפיין בכך שהוא הוביל כל הזמן עימותים מול הדרג המקצועי. ראינו את ההתפטרות בזו אחר זו גם של החשב הכללי רוני חזקיהו וראש אגף תקציבים מרידור, וגם המנכ"לית המקורבת קרן טרנר התפטרו. ובא ליברמן וכבר בישיבה הראשונה, ככה הצהרת כוונות, אתם לא פקידים, אתם הדרג המקצועי.
מה שהיה לא יהיה.
הוא כן אומר, אני לא עובד אצלכם, אני עובד איתכם, אז הוא כן ככה מבהיר את יחסי הכוחות, את
ההיררכיה. שלא התבלבלו לרגע,
בדיוק.
כן, אבל אגב, זה מעניין, כי במשרד הביטחון, שהוא היה שר ביטחון אצל נתניהו, כל הזמן אמרו שהוא עובד אצל הדרג המקצועי, והוא עובד אצל הצבא בעצם. הוא כאילו היה קצת שפוט שלהם, אז פה הוא... הוא בעצם אומר, אני לא, גם לא יהיה מה שהיה עם קץ, אבל גם לא יהיה מה שהייתי במשרד הביטחון.
נכון, וזה גם בא לידי ביטוי במינוי הראשון שלו. המנכ״ל המשרד הוא רם בלניקוב, אדם חזק, דומיננטי, סוער אפילו, שיגידו, הוא לא בא ככה להיות יסמן של השר, ולא בא גם להתכופף מפני הדרגים האחרים במשרד האוצר. ליברמן מבהיר שם לנהלת האוצר, רם הוא המנכ״ל, הוא זה שהוביל את המדיניות של האוצר, הוא לא רוצה לפגוע בראשי האגפים האחרים, אבל זה נראה שבאמת הוא מנסה לשנות את הכיוון, לשנות את הספינה במשרד האוצר לכיוון אחרים לגמרי.
קצת אופטימי, לא? פתיחה אופטימית למשרד האוצר.
הצהרת הכוונות בהתחלה היא תמיד משהו שאפשר להתעלות בזה, אבל כמובן זה ייבחן במעשים, ביישום, האם הוא באמת ישחרר לדרג המקצועי את היכולת להוביל רפורמות, להתעמת, גם עם שרים אחרים בממשלתו, המבחן יהיה במעשים.
אז רגע, אבל כשדיברנו בשנתיים, שלוש האחרונות, הרבה על הנושא של החלשות הפקידים, משרד האוצר, ואני חושב שגם אולי משרד המשפטים, שהיה תחת התקפה מאוד מאוד קשה, משרד האוצר היה די בפרונט של העניין הזה, ודאי בעיצומו של משבר הקורונה, וראינו את זה גם בהתפטרויות, גם של ראש אגף תקציבים, גם של מנכ"לית משרד האוצר, תחת ישראל כץ, חשב כללי. והשאלה, אם כרגע בעצם התחושה של האנשים במשרד האוצר שהעסק הזה הוא די מפורק וצריך להרכיב אותו מחדש.
תשמע, תלוי מי מדברים. האנשים שיושבים היום באוצר, הדרג המקצועי, רוצים להילחם על שארית כבודם, והם אומרים, אנחנו עושים את העבודה. למשל, באים אליהם בטענה, תראו, לא עשיתם תקציב שלוש שנים, תוכלו לעשות בכלל תקציב, יש את האנשים שיעשו את זה, אז הם אומרים, מה? אבל כל תוכניות הקורונה היו בעצם 10 תקציבים לפי איכות העבודה ומהירות העבודה. אז הם כן אומרים, יש לנו את היכולות, יש לנו את הכוח האדם, יש לנו את הידע הנצבר שעובר מדור לדור. יש לנו, למשל, במטה התשתיות בחשב הכללי, יש שם אנשים שבעצם ממכריזים את כל הפרויקטי התשתית הענקית של ישראל. היה שם גל התפטרויות מאוד מאוד גדול, ועלה איזה חשש שהחשכה לא יצליח לקדם את זה. אז גם שם הם אומרים, כן, אבל באו אנשים שמודעים ומכירים את התחום הזה לא פחות מאגפים אחרים באוצר. אז קשה לקמת בשלב הזה את הפגיעה הכוללת בדרג המקצועי.
אפשר להרים את זה בקיצור מחדש.
אבל קשה לקמת הפגיעה, ולכן גם קשה לבחון מה יהיה האפקטיביות. בסוף זה ייבחן שוב באיזה תקציב וביכולת של אגף התקציבים שמוביל את המדיניות התקציבית של האוצר לפקח ולקדם.
אגב, כשהוא אומר שהמשימה הראשונה כרגע, המשימה הכי חשובה כרגע, להעביר את התקציב ולדאוג שיהיה תקציב מאוזן, אחראי וממלכתי, למה הוא מתכוון? אגב, תקציב הוא אף פעם לא מאוזן, הוא תמיד גירעוני.
כן, אז אנחנו, את השאלה באיזה מידה הוא יהיה גירעוני.
מאוזן כלפי מי?
כן, הוא כמובן מתכוון ממלכתי, הוא מתכוון שלא כמו אירועים קודמים שבהם התקציב הוטה לטובת אינטרסים פוליטיים של קבוצות מסוימות. הוא כנראה, זה מוביל את הקו שהוא דיבר עליו במערכות הבחירות האחרונות.
חרדים.
לא, חרדים כמובן, לא לתת תקציבים לישיבות. אולי גם הוא רוצה לכלול בפנים רפורמות נוספות של לימודי ליבה, אולי זאת תהיה ההזדמנות שלו. לפי ההסכמים הקואליציוניים, תוך שבועיים הוא צריך להגיש לממשלה לאישור את התקציב. זה זמן קצר מאוד כדי לגבש את ה... אפילו לנסח את המאוויים שלו לגבי האופן שבו ייראה את התקציב. אז
זה תקציב דו-שנתי, אנחנו מדברים.
כן, 2021.
שנה וחצי בעצם, כן.
כבר לקראת סיום, אז...
אגב, הוא גם מינה שר במשרד האוצר, חמד עמאר. היו בעבר שני מקרים שבהם מונה שר במשרד האוצר, או אפילו נדמה לי מקרה אחד, שזה היה מאיר שטרית בתקופה שבנימין נתניהו היה שר האוצר. מבחינת ההגדרות, כששמים באמת מישהו שיהיה שר במשרד האוצר, מה זה אומר על השר עצמו? שבעצם יש כמה נושאים שמשעממים אותו ופשוט רוצה לגלגל אותם הלאה?
כן, בדרך כלל ככה מקצים לשר במשרד האוצר איזה שכמה תחומים, רפורמות משמעותיות. השר יצחק כהן לדעתי.
יצחק כהן למשל, אני זוכר שאמר לו בזמנו כחלון, קח ממני את נושא רשות שוק ההון.
אני אגב חושב שזה לא רע בכלל. יש עליהם עומס גדול, המון ישיבות, גם תפקידים פוליטיים, גם הופעות בתקשורת, נסיעות. אני לא חושב שזה נורא. למנות שר במשרד זה הוצאה מאוד קטנה. זה עדיף בהרבה מאשר לפתוח משרד חדש, מופרך, בשביל איזה אורלי לוי, אבוקסיס או כל אחד אחר. אז מינו שר, במקום לשבת בכנסת, הוא יושב במשרד האוצר ועושה כמה דברים.
אגב, עשו את זה גם במשרד הביטחון, בני גנץ מינה את מיכאל ביטון לשר במשרד הביטחון. כמובן שיהיה לך איזה מין מספר שתיים כזה, שתוכל לגלגל אליו כמה נושאים שלא בא לך לעסוק בהם, בזמן שאתה עוסק בדברים היותר גדולים. ואפרופו דברים יותר גדולים, בשורה לא כל כך טובה היום למשק, ובטח לשר האוצר הנכנס, כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על עלייה מסוימת באבטלה במחצית השנייה של חודש מאי. מה ההסבר לזה?
כישלון ראשון של הממשלה החדשה.
כן, כבר מיד.
התפטרו.
אז אם זה באמת כאב הראש הראשון, תפוח אדמה הלוהט שמתגלגל לפתחה, ובאופן מפתיע, אחרי 4 חודשים, מאז שיצאנו ממשבר הקורונה, המשק התחיל להשתחרר, שיעור האבטלה יורד בעקביות, ירד כבר מתחת לרף, מתחת לתלוי איך סופרים, תלוי איזה קבוצות כוללים בפנים, אבל בעיקרון כבר ירד מתחת לרף, שבו כבר המדינה לא צריכה לסייע באופן
שזה הרף של 10%.
10% או 7.5%, תלוי, מתחת ל-7.5% כבר מסתיימות כל תוכניות הסיוע למובטלים, ירד, ודווקא במחצית השנייה של מאי, פתאום רואים כזו עלייה קטנה, חזרה, מה קרה שם, איזה בעיה מבנית, שוק העבודה כבר מיצה את עצמו, מיצה את היכולת להחזיר את העובדים בחלט, ויש בעיה מבנית, אולי פה נחשף את הבעיה המבנית שעלה, הזהירו, נגיד בנק ישראל ואחרים, יכול להיות שזה מבצע שומר חומות, למרות שהוא היה זמני, והוא לא השפיע כל כך על שוק העבודה, 10-11 ימים, גורמי מקצוע שקשורים לשוק העבודה אומרים שיכול להיות שזה מבצע שומר חומות, יכול להיות בכלל שזה הטעיה סטטיסטית, הרי מחלקים את החודש לשני סקרים, אז תמיד בסקר השני רואים איזה משהו שלילי, אבל זה, אין ספק ש...
סדר הגודל הוא 416,000...
416,000 מובטלים. כבר ירדנו מתחת לרף 400,000, ועלינו בחזרה.
מה גם בחל"ת?
זה כולל העובדים בחל"ת, לדעתי 130,000 מתוכם בחל"ת.
ועוד 130,000 משרות שפשוט התייתרו לגמרי בתקופה של הקורונה. כלומר, אנשים כבר לא הולכים ולא מחפשים עבודה בעקבות המשבר הזה. והשאלה היא, במסגרת הכנת התקציב, ייתנו דעתם הפקידות המקצועית, הדרג המקצועי, כמו שקוראים לו עכשיו, ייתן דעתו על הסיפור של טיפול באבטלה? כלומר, יש שם תוכניות עבודה?
כן, זה תוכניות, צריך לומר שחלקם התחילו כבר לצאת לדרך בתקופת הקורונה, בעיקר מדובר על הכשרות מקצועיות, יש שם תקציבים מאוד מאוד ניכרים, שעכשיו, אחרי כל המאבקים, מתחילים באמת לצאת לשוק, והקולות הקוראים והמעסיקים מתחילים להשתתף בזה. הבשורה כבר אמורה להתממש עכשיו, לא דווקא להיות מוכרזת בתקציב, אלא כבר אמורה להתממש בימים אלה, ואת האפקטיביות, את ההצלחה של המהלכים שנעשו בתקופת הקורונה, אמורים לראות בחודשים הקרובים. לא נצטרך לחכות לתקציב.
אגב, לא ראיתי בהודעה של משרד האוצר היום, שבה הם הודיעו על זה שהמשימה הראשונה להכין תקציב מדינה, שיש גם משימה שזה חוק הסדרים עם כל הרפורמות שנלוות אליו. למה בעצם?
כנראה שזה כלול בתוך הכנת התקציב, אנחנו כבר יודעים שהתקציב לא מגיע לבדו, הוא מגיע יחד בחוק ההסדרים, אז כנראה שזה נאמר גם מבלי להגיד את זה במפורש.
כן.
אולי עוד מילה אחת, נתי, על ישראל כץ, איך הוא היה נראה לך? מה הוא אמר?
באופן תמוע, לשכתו לא הוציאה שום הודעת סיכום, אפילו לא תפיחה עצמית על השכם, יש שם משהו סימן שאלה על האופן שבו הוא סיים, אני מניח שהוא גם ירצה לסדר לעצמו איזה רעיון סיכום כזה שבו הוא ירצה, כרגע נכון לעכשיו לא יצא מלשכת שר האוצר שום תפיחה עצמית על השכם, שום אמירה, הנה ראו מה עשיתי הורדוס בגדלותו.
כן, אגב אני חייב להודות משהו לגבי ישראל כץ, ראיתי במהלך השנה הזו גם שהטיפול בקורונה, אני חושב שמשרד האוצר אגב עשה כמה החלטות חשובות, הנושא של האבטלה, עוד כמה דברים, אבל ראיתי שם ססיה, שאני גם יודע מאיפה הוא לקח אותה, של כל הזמן להגיד, אני עשיתי, אני. מין איזה מרדף כזה של קרדיטים כאלה, אני חושב שהוא לקח את זה מנתניהו, באמת שזה קצת הזכיר לי את אמא שלי. כשאמא שלי, אני מקווה שהיא לא שומעת, אבל כשאמא שלי מגישה לי לאכול משהו, עוד לפני שאני טועם ביס, היא אומרת לי, נכון טעים? ו... באמת זה קצת מוריד את החשק לתת מחמאות, כי הבן אדם כבר לקח לעצמו את המחמאות, אז למה אני צריך לתת לו את זה? ואני חושב שאם יש איזה משהו שכן כדאי לקחת מהסיפור של ישראל כץ, אתם, אין ספק ששרים, בטח בתפקידים כאלה, עושים דברים, חלקם גם דברים טובים, תחכו שאנשים יסתכלו על מה שאתם עושים, ייתנו לכם ציונים, ואל תמהרו לבוא ולהגיד, עשיתי ולקחתי וזה אני ובזכותי וכולי, כי אז כל החשק לפרגן
כל היום קצת יורד. כל היום מחמיאים לעצמם, כן.
כן, תנו לאחרים לשבח אתכם ולא אתם את עצמכם.
זה גם חשף איזה מתח סמוי בינו לבין ראש הממשלה, הוא כל הזמן דאג להגיד נכון. שהוא זה שמקבל את ההחלטות הכלכליות.
בדיוק, זה, גם, זה מתח גם מול ראש הממשלה, גם מול הדרג שנמצא מתחתיו, מעליו, מצדדיו ומכל הכיוונים.
זה לא משהו שולי, זה ממש ערס של עבודה. עבודת צוות וממשלה, ואם בנט ולפיד יעבדו בכיוון הזה, אין להם שום סיכוי להצליח.
כן, של מאבק קרדיטים כזה של אני ואני ואני. בסדר. תכף נדבר על עוד איזה עניין ניהולי שכדאי שהשרים האחרים יפיקו ממנו לקחים. רותם, אנחנו נדבר על אופיר אקוניס, להלן השר לשיתוף פעולה אזורי, וגם שר המדע והחלל לשעבר. אני חושב שכדאי לשמוע מה שיש לנו להגיד על המקרה הזה, לכל מי שנכנס היום לתפקידו כשר בממשלת ישראל החדשה. רותם, אתה עוקב אחר מפעלותיו של השר אופיר אקוניס, ואתמול הוא אמר משהו ברדיו שהקפיץ אותך. מה הוא אמר?
הוא אמר שהמשרד שהוא עוזב, הוא עזב אותו אתמול בלילה.
זה המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
לשיתוף פעולה אזורי, הוא בעצם משרד מיותר. אז זה קצת הזכיר לי שתמיד אחרי סיום קורס בצבא, עושים מין שיחת סיכום כזה ושואלים את החיילים, איך היה ומה הלקחים שלכם, אנחנו רוצים גם ללמוד לקורס הבא, אז חיילים תמיד אין כוח לדבר, וזה כבר רוצים הביתה ולא מעניין אותם, אבל הם דואגים להשאיר מין עזים כאלה, כמו שביבי...
למחזור הבא. כן.
למחזור הבא, כמו שביבי השאיר לבנט, אז הם אומרים, לא היה מספיק מדסים.
כן.
זאת אומרת, לא היה מספיק ריצות בבוקר וזה, כדי שהקורס הבא קצת ירפק.
כן, תקראו את הבאים אחריי. כלומר, שאני לא אשיג את המסקנות הנדרשות כבר כעת, כי בעצם, אם הוא היה משיג את המסקנות האלה, הוא היה מגיע למסקנה הזו כבר מזמן, אולי היה צריך לקבל על עצמו את התיק המיותר הזה.
כן, או שהוא היה בא למשרד ואומר, עשיתי עבודת מטה, וישבנו על מטרות של המשרד, והגענו למסקנה שצריך להעביר את היחידה הזאת לשם, ואת זה לקפל, ואת זה לסגור, והמשרד מיותר, ובואו נחסוך כסף. אבל הוא לא עשה את זה. הוא בא לגלי צהל ביום שהוא עוזב, שנה אחרי שהוא במשרד, ואומר, זה משרד מיותר. זה בדיחה וזה בושה.
רגע, לא מגיע לו איזה ציון לשבח על כנות?
לא.
לא. אוקיי. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על התופעה הזאת של אופיר אקוניס, וזה לא רק הוא. זה מסוג הפוליטיקאים שאני יוצא לי לראות אותם הרבה. הרבה בטלוויזיה, בתוכניות אקטואליה, עולים לשידור לא מעט, ולרוב, אולי בכמעט 100% מהמקרים, הם לא מדברים על המשרד שלהם, על העשייה שלהם, הם מתבטאים בענייני השעה. כל פעם יש איזו שריפה תורנית שכל הפוליטיקאים עוסקים בה, הם עולים לשידור, הרבה פעמים מתייצבים להגנת הממשלה, אבל אתה שואל את עצמך, רגע, אוקיי, אבל ישבת במשרד הזה, אז עכשיו הודית באמת שהמשרד הזה מיותר, אבל... במה קידמת את חיינו? במה שיפרת פה את החיים?
מה אתה עושה בחיים כדי להצדיק את ה-40,000 שקל שכר שאנחנו משלמים לך כבר 25 שנים, חלק כחבר כנסת, חלק כשר, חוץ מלהתראיין ולדבר נגד שמאלנים ונגד ערבים ונגד פקידי ציבור או הדרג המקצועי, כמו שקראתם לזה. ובאמת העשייה שלו ושל עוד כמוהו, הוא רק דוגמה, היא מאוד מאוד... עלובה, אפשר להגיד. אתה לא רואה שם איזה חזון, איזה מטרות, איזה אידיאלים. אתה לא רואה כלום. אתה רואה בן אדם שמבחירות לבחירות מתגלגל, וכל פעם מקבל איזשהו תפקיד, וקצת מאוכזב, ופה הוא שמח, ופה הוא עצוב, אבל תמיד על הגלגל הפוליטי עם 40,000 שקל שכר בחודש.
נתי, תגיד לי, יכול להיות שזה כשל שלנו, של התקשורת, שבעצם... במקום לעלות לשידור שרים בענייני משרדם, לשאול אותם במה שיפרתם את איכות חיינו היום או אתמול, בחודש האחרון, מעלים אותם כדי למלא זמן אוויר, כדי שיהיה מישהו שיגיב על ענייני השעה, מה הם חושבים על מחירת המטוסים לאיחוד האמירויות, או על חן אל אחמר, או אלף אחד נושאים, רק לא על העניין שלהם.
תראה, אמרו כבר בכירים ואנשים חכמים שהתקשורת שלנו מכורה, בעצם לקונפליקט, לזעם, להתפרצות הזאת של הרגשות, של השסעים בחברה הישראלית, וכל מי שמצליח לעלות לשידור ולספק שואו, ולספק את המאבק הזה, אז מגיע, והקוניס יודע לבוא, הוא היה דובר הליכוד, הוא יודע את מלאכת איך להתראיין נכון, ואחרים גם, והם מספקים שוב ושוב את השיח שנגד השמאל ונגד ערבים ונגד אותם מנטות, אין באמת עיסוק מהותי בסוגיות שבהם הם אמורים לטפל, אם בכלל יש סוגיות כאלו. בנוגע לאקוניס, זה הגיע למקום משעשע, כי ב-2015 אקוניס גם מונה לשר האחראי על רשות השידור. אז זו התקופה של תאגיד השידור וסגירת רשות השידור.
סגירה פתיחה, משהו.
ונתניהו מינה אותו לשר, אבל נתניהו לא העביר לו בפועל שום סמכויות. כלומר, רק הכותרת הייתה שר האחראי על רשות השידור, והוא לא היה אחראי, לא היה שום סמכות לחתום. וזה הגיע למצב פרדוקסלי כל כך, שאקוניס הצליח בכנסת להעביר איזה חוק של סתימת פיות, חוק שאמר, אסור יהיה להביע עמדה אישית בשידור, נכון. בתאגיד השידור
חוק שמוקם. חוק שבוטל די מהר, לא?
ונתניהו, על הראש שלו, ביטל לו את החוק, ואקוניס בתגובה התפטר. עכשיו, הוא לא התפטר, כי לא היה לו שום סמכויות גם קודם על רשות השידור. אז כל התררם הזה היה סביב מינוי שלו היה, וסביב ניסיון של השר בעצם לסתום פיות לעיתונאים, וכל השיח הזה... שאב כל כך הרבה שיח תקשורתי, המעדורות נפתחו בסתימת הפיות של אקוניס, ונתניהו מנגד נכנע ללחץ הציבורי. יש פה המון המון רעש תקשורתי סביב סוגיות לא מהותיות.
כשאקוניס היה גם שר המשפטים למשך שעתיים, לפני כמה שבועות.
נכון.
והוא גם מזה אפילו לא התפטר, כי הוא בעצם לא מונה, אבל הממשלה החליטה בעדו עוד שטות של סתם רעש.
הוא הספיק לשתף פעולה באמת עם נתניהו בעניין הזה, בתרגיל, קרא לו, רבע מסריח, כי הוא בעצם לא יצא לפועל. אבל רותם, יכול להיות שאנחנו ככלי תקשורת, וכרגע נדבר באופן כללי, לא על דה מרקר, יוצרים לפוליטיקאים תמריץ בעצם, לא לעסוק בענייני משרדם, כי ברגע שמעלים אותו לשידור ושואלים אותו מה אתה חושב על המטוסים, או על חנה לחמר, או על, יודע מה, על מצעד הדגלים, בעצם אתה פותר אותו מלתת דין וחשבון על מה שהוא באמת עושה בענייני משרדו.
כן, וזה אחת הבעיות של התקשורת. בכלל של הציבוריות הישראלית שפחות מתעסקים בנושאים עצמם ובעניין עצמו, ויותר אוהבים לקשקש על ביבי ובלפור ושמאלנים וערבים ו... כל מה שבאותו יום מדברים בפינת קפה.
לא, אבל גם אנשי, גם אנשים שמבקרים את בלפור ואת הימין וכולי, עושים את אותו דבר. הם לא שואלים את אופיר אקוניס, תגיד לי, איך שיפרת, איך שיבחת את השיתוף הפעולה האזורי בחודש האחרון?
אני מסכים. ואגב, אם כבר אנחנו מדברים על שיתוף פעולה אזורי, לפני כמה חודשים היה רעיון ענק איתו בישראל היום, והוא אמר שבהתחלה הוא התבאס מה... מינוי לשיתוף פעולה אזורי, אבל אחרי השלום עם האמירויות, זה הפך למשרד השני הכי חשוב בממשלה. ופתאום הוא עובד 18 שעות ביממה, ומגיעות אליו מלא חברות שרוצות שיתופי פעולה. זאת אומרת, הבן אדם הוא מזגזג גם בעצמו, אומר מה שנוח לו. פעם זה נוח לו לתת כותרת שהוא המשרד הכי חשוב בממשלה, פחות מחצי שנה אחרי זה, פתאום זה משרד מיותר. אני מסכים שהתמריצים הם לא טובים, בפוליטיקה.
התמריצים שהתקשורת גם התקשורת, מספקת לפוליטיקאים.
כן, גם התקשורת, ואולי אפילו זה גם בא מלמעלה, מצד נתניהו, או מצד, אני יודע מה, חברי מרכז, או מכל מיני כיוונים אחרים, אבל פוליטיקאי צריך להיות מספיק חזק, ועם עוצמה נפשית, או עם חזון, להגיד, אלה דברים שאני מקדם, לא אכפת לי שאתם תדברו על מה שאתם רוצים, אני, יש לי כמה דברים חשובים לקדם, ואני עושה את זה. ואקוניס ועוד אנשים כמו, הם לא מספיק חזקים, אלא הם נשארים על הגלגל, וזהו, והם שם, באותו מקום.
זה גם מבטא את חולשת התקשורת, כי התקשורת הישראלית ממחזרת חומה. קונצט הפעולה שלה הוא פאנל שבו יושב, העלות היא מאוד נמוכה, יושב מראיין אחד, שניים, צוות הפקה בסיסי, מביא מרואיינים, מושבים אותם על שולחן אחד, ויאללה, בלגן באולפן. במקום באמת לייצר כמה שיותר תוכניות עם עומק, עם תחקירים, עם עיסוק...
תגיד לי, רעיון של שעה עם אופיר אקוניס על פעולותיו במשרד לשיתוף פעולה אזורי. כמה ערוצי טלוויזיה יקפצו על זה?
אז לפי מה שאקוניס אומר, זה לא היה ממלא אפילו דקה.
אבל זה גם הקהל לא היה מקשיב לזה, זה הכל, זה גלגל אחד.
נו, אז יש פה בעיה שהיא יותר חמורה מאקוניס.
בעיה חמורה, בהחלט, בעיה מאוד חמורה.
הקשב שלנו פה צריך להחליט את הרשתות החברתיות, והקשב שלנו לא באמת יכול לבסס, להתעמק בנושאים עמוקים, וערוצי התקשורת נסחפים אחרי הטראפיק ברשתות החברתיות שמייצר הלהט והזעם והשסעים בחברה הישראלית. אז יש פה בעיה, והתקשורת צריכה להיות זו שאתה אומר, הפוליטיקאי צריך להיות חזק, אבל התקשורת צריכה להיות מצד שני חזק ולעסוק בנושאים, גם אם הם ישעמם, חלקם ישעממו, חלקם לא יהיו הכי מרתקים, אבל זה התפקיד באמת לידע את הציבור, לייצר את המרחב הציבורי הזה, שבו באמת נערכים דיונים, דיוני עומק מהותיים, ולא
אגב,
רק...
אגב, קוניס, שהוא מונה לתפקיד שר המדע והחלל, אחת ההחלטות הראשונות שלו הייתה להוריד את המילה חלל מהשם של המשרד, כי הוא כאילו פחד שיצחקו עליו שהוא שר החלל.
שהוא מעופף, שהוא אסטרונאוט.
כן, יש הרבה דחקות על זה, ואולי החלל זה תפקיד מרכזי במשרד, אני לא יודע. אבל הוא מבחינתו חתך את זה, כי זה הפריע לו בדימוי הציבורי שלו.
כן. טוב, אבל אם היינו צריכים על סמך אקוניס ודומיו לתת טיפ לשרים החדשים שנכנסים היום למשרדיהם, כדי שלא תהיו מין אקוניסים כאלה, מה הייתם צריכים לעשות?
אני חושב גם ללמוד מהקוניס שכן, בכל זאת צריך להופיע בתקשורת, וכן לדבר, וכן להיות זמין לציבור ומה שמעניין אותו, אבל את מרבית הזמן לעבוד ולעשות דברים חשובים לטובת הציבור, כי בשביל זה שלחו אותך.
כלומר, לפני שאני בפעם הבאה מסכם עם איזשהו שר לעלות לשידור ולהגיב בענייני השעה,
כן.
שהשר עצמו יבוא ויגיד, 100% אני אגיב בענייני השעה, אני מבין שזה מה שמעניין את הציבור כרגע, אבל נורא חשוב לי גם לעלות לסדר היום, את ההחלטה הנורא נורא נורא חשובה שקיבלנו השבוע. זה יכול לעבוד, נתי?
כן, תראה, ראש הממשלה היום, נפתלי בנט, עשה את הדרך הזאת בצורה לא ימי, כמעט לא עבר את אחוז החסימה לפני...
לא עבר, לא כמעט.
לא עבר את אחוז החסימה, וגם הפעם ששם נתי בלבד, ולדעתי הסיבה שהוא הצליח זה כי הוא הצליח למצב את עצמו כפרויקטור. הוא עוד בקורונה, הוא פתאום אמר, אני מוביל מדיניות, הוציא ספר, רץ ממקום למקום, גם בתקופתו כשר הביטחון, אז...
אבל זה היה קצת תרגיל תדמיתי. בוא תראה, הוא באמת ממשיך עם זה, גם אתמול בישיבה. אתה רואה, הוא אומר, אני באתי לעבוד, לא, באנו לעבוד. בישיבה הראשונה, הדבר ראשון שהוא אמר להם, חבר'ה, בעניין המנכלים שאתם מחפשים, קחו לכם שבוע, שבועיים, אל תמנו מהר, יש אנשים טובים, לאט לאט, זאת אומרת, הוא כבר נתן הנחיות לעבודה, ולא...
אגב, הוא גם אמר שישיבות יתחילו בזמן, ישיבות ממשלה יתחילו בזמן, שזה גם כן איזה מין מסר ניהולי שהוא חשוב.
זה חשוב, זה קצת עושה סדר בראש, זה שהוא מנסה לייצר לעצמו תדמית מסוימת, זה סבבה. התדמית החיובית שהוא בא לעבוד, ככה אנחנו רוצים את השרים שלנו, שהתדמית שלהם תהיה סביב עבודה ולא סביב נושאים אחרים.
טוב, נצטרך לעקוב באמת לראות, אחד, האם באמת מתחילים את הישיבות בזמן, שתיים, האם הם לוקחים את הזמן וממנים את האנשים הנכונים, ושלוש, דווקא מליברמן, האם באמת הדרג המקצועי יקבל את הכבוד הראוי לו, לפחות בבניית התוכניות, גם אם את קבלת ההחלטות עושה הדרג הפוליטי. עד כאן בעניין הזה, בואו נרד לנגב. שלום לבני ביטון.
שלום וברכה.
ראש עיריית דימונה ויושב ראש הרשות לפיתוח הנגב, איש הליכוד. ואנחנו רוצים לדבר על הנגב. מסתבר שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים ולא מעט. גם דרישות של רע"מ, הכרה בשלושה יישובים לא מוכרים. תוכנית חומש כלכלית חברתית למגזר הבדואי בנגב. גם ליברמן שדואג לבטל החלטת ממשלה להקים את שדה התעופה הבינלאומי המשלים ברמת דוד, לעבור כנראה לחלופה אחרת בנגב. וגם ראש הממשלה נכנס, נפתלי בנט ואילת שקד, שדיברו על הנגב בקמפיין שלהם של החזרת המשילות, טיפול באלימות, טיפול בהתפרויות בכבישים. והשאלה שלי אליך בתור פוליטיקאי מנוסה, למי מהאנשים האלה אתה מאמין?
קודם כל, אני חייב להגיד שמי שהתחיל בכל הנושאים האלה זה ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בכל הדברים האלה, להגיד לך שהוא הצליח לעשות, סידר את כל הדברים, אני לא אגיד את זה. אני אגיד שיש פה התחלה אדירה בנגב, ויש פיתוח אדיר לכל היישובים. אבל היו כמה דברים שנגעת בהם כרגע, ולא טופלו. אני אגיד, אני אגע בנושא הראשון הכאוב, שיכול לשנות את הנגב מקצה לקצה, ואני, האמת, יכול להיות שיגידו לי, קיבלת הבטחת בחירות, קיבלת מכתב, היית אצל ראש הממשלה, ואז אני חושב שכל המפלגות, כולל ראש הממשלה, דיברו על שדה תעופה משלים בנבטים. ואני אשמח מאוד עם שר האוצר, איווט ליברמן, שראיתי את זה בהסכמים הקואליציוניים, ולהגיד לו שלא יוליכו אותו שולל, כי הוא גם היה שר הביטחון, וגם ראש הממשלה, נפתלי בנט, היה שר הביטחון, ולא ביצעו את זה בשני הממשלות שהם היו, ואני חייב להגיד, מי שנתן לנו תקווה, זה היה שר הביטחון וראש הממשלה, שהגיעו לנגב ואמרו, פה יקום, לא השלימו את זה, לא בני גנץ, ולא ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף על פי שנתנו לנו התחייבות. אני אשמח מאוד, תראו.
כמה כסף זה, בני?
פיתוח הנגב, אני אגיד לך, בדיוק נגעת בנקודה הנכונה. אני עשיתי סקר כלכלי עם הרשות לפיתוח הנגב, עלה לי 120 אלף שקל. תקשיב, הסקר הזה מראה להקים את שדה התעופה במגידו, בשם, זה עולה קרוב ל-18-19 מיליארד שקל, וזה יסתיים בעוד 10 שנים. כרגע לבנות את שדה התעופה בנגב, שהוקם מראש, הוקם גם שדה תעופה אזרחי וצבאי, עולה 3-4 מיליארד שקל, ובעוד 3 שנים הבואינג הראשון יטוס וימריא. מדובר על 30 אלף מקומות עבודה, ומדובר פה אמיתית על חזונו של דוד בן גוריון ומימושו.
אבל בני, יכול להיות שיש פה איזה כיפוף ידיים בין פרנסי הנגב שבאמת רוצים את שדה התעופה, כי גם שדה תעופה מביא גם מקומות עבודה, גם השקעה בתשתיות, גם פיתוח סביבתי, הוא מביא הרבה מאוד דברים טובים, ובין מערכת הביטחון שהפכה את הנגב בעצם לשטח צבאי, שטח אימונים, שמיים אוויריים. מי יותר חזק? אתם או חיל האוויר?
נגעת בנקודה. עכשיו בוא אני אגלה לך סוד. סוד קטן שלא שומעים אותנו. הכל עניין של כסף. תבנה להם עוד בסיס צבאי, תסדר להם לנורקין, הכל, אני אומר לך, הכל יסתדר, ואני אומר את זה, כולם היו להם כוונות טובות, כולם רצו, ואני כולי תקווה שסוף סוף החזון זה לא רק לדימונה. תראה את האבסורד, בצפון מתנגדים, בדרום מאוד רוצים, במרכז הארץ זה עושה להם בלגן ובעיות, תראה, טרום קורונה, זה תעופה שלנו, הם פוצץ לגמרי. תקשיב, זו בשורה אדירה לתושבי הנגב, ואני אומר לך, אני מוביל את זה לא לבד, אני מוביל את זה עם רוביק דנילוביץ' ועם עמיתי, כולם ראשי הרשויות.
כן, אבל רגע, בני, אתה פתחת את דבריך באמת במחמאות לידידך, ראש הממשלה היוצא, בנימין נתניהו, אבל כשמסתכלים על העשור הזה, אז באמת לדעתי יש הרבה מאוד הצהרות בעד הנגב, אוהבים את הנגב וכולי, אבל כשזה מגיע לשלב של ביצוע... גוררים רגליים, והדבר השני הוא, רגע שנייה, והדבר השני הוא הנושא של אובדן המשילות בנגב, שעליו מדברים בנט ושקד, של אלימות והתפרעויות בכבישים וגנבות מבסיסי צהל ותפיסת קרקעות ובנייה לא חוקית. מדוע ממשלת נתניהו נתנה לכל הדבר הזה לקרות?
אני חושב שהבעיה האמיתית היא בעיית הבדואים באזור הדרום. אני הסתובבתי עם ראש הממשלה במערכת הבחירות, והוא ראה את זה מקרוב, לא שהוא לא מכיר את זה, הוא מכיר את זה טוב. הבעיה היא בעיה חמורה. אם אנחנו לא נדע לפתור את הבעיה, ולא נשים כסף, כמו שראש הממשלה שם בתוכנית הצפון, 15 מיליארד שקל בתוכנית 922, צריך להגיד אמת, יש בעיה במגזר הבדואי, ואני אגע לך לחמישה הנקודות החשובות ביותר. הדבר הראשון, זה נושא הבינוי ונושא ההריסות שיש להם, זה אחד. הנושא השני זה חינוך, אתה יודע מה זה? אני אתן לך את ערערה בנגב, 133 רופאים ורוקחים על 22 אלף תושבים, הם הבינו, אבל איפה הם לומדים? איך הם אומרים לי את זה? בשכם, בחברון ובירדן, הם לא לומדים את תורתו של ז'בוטינסקי. צריך לפתוח להם פה מכללה למגזר הבדואי. הנה אני אומר לך, זה חשוב מאוד מאוד. מערכת החינוך שלנו, שלהם, היא בחירה. הנושא השלישי, נושא האבטלה והתעסוקה. הם רשומים כ-30%. מובטלים רשומים בשירותי התעסוקה. לך אני אומר, הם יותר מ-30% בנושא התעסוקה. הדבר הרביעי, נושא הפשיעה. אבל אם אנחנו נפתור שניים, שלושה דברים, אז גם נושא הפשיעה. אמרת, נושא המשילות. איך אמר ראש עיריית רעת לשעבר, תלל, וראש מועצת להבים לשעבר, בבוקר הם עובדים ברעד, ובלילה הם עובדים בלהבים. יש בעיה אמיתית, אנחנו צריכים לפתור, מה לעשות? צריכים לגעת ולפתור את הבעיות האמיתיות.
והשאלה היא, האם רק כסף זה מה שנדרש כדי לפתור את זה, או שדרוש משהו יותר מזה? גם הנושא של משילות, גם הנושא של חינוך.
הייתה תוכנית, אני מסכים איתך, הייתה תוכנית של חבר הכנסת בני בגין, ולדעתי ירדה מעל הפרק.
בני, אתה תסייע לבנט, לשקד, לליברמן, לעשות את מה ש... ולאבס, לעשות את כל התוכניות האלה בנגב, או שאתה איש של ביבי ואתה רואה את האינטרסים שלו?
קודם כל, אני רואה את האינטרס של הנגב בראש ובראשונה, כמו שראש הממשלה בנימין נתניהו, עם כל הכבוד, ראיתם בסקר האחרון, ראש ממשלה שהולך מקבל 66% בכלכלה ובביטחון ועשה. אני לא חבר כנסת, אני לא שר, אני ראש ממשלת דימונה, ואני רואה את ההתפתחות האדירה בנגב. מה שמעניין אותי זה הנגב ואת חזונו של דוד בן גוריון, ואם יצליחו, אני הראשון שימחה כפיים ויגיד...
השאלה אם תעזור, לא אם תמחה כפיים.
זה זמן נגב, הנה אני אומר לך, זה זמן נגב, אם יצליחו לשפץ את הנגב ולסדר את הנגב, ויש דברים מצוינים בנגב. שלא תחשוב, הנה אני אומר לך, חינוך מצוין, תחבורה מצוינת, שני דברים שצריכים לטפל בנגב. אחד זה המגזר הבדואי, והשני זה הנושא הבריאותי בנגב. לא יעלה על הדעת שיש בית החולים אחד בסורוקה, שאנחנו 63% משטחה של מדינת ישראל, בית החולים אחד. ראיתי בהסכם הקואליציוני שנחשבו שתיים. אני מקווה שהשני ייבנה והשני ייבנה בדימונה.
לסיום, שאלה קצרה ותשובה קצרה. נתניהו יחזור?
ברור, אני אומר לך, לא יהיה לך, איך הוא אמר? אני אומר לך, אני לפני שבוע ישבתי איתו בארוחת בוקר, ואני אומר לך...
מה אכלתם?
הגיעו למד... עזוב, זה בסדר, אין הרבה אוכל בבלפור, שלא יחשבו, והבית...
זיתים, שני זיתים ופיטה, כמו הבדואים.
תאמין לי, לא בדואים, ותאמין לי, לא תרבות. אני אומר לך, אני אומר לך, תקשיב, אלווי, ואני דמוקרט, ביבי נתניהו יחזור ויחזור, השאלה של מה? אם הממשלה הזאת תצליח, אני הראשון שיבוא עם חק הפיים ויגיד, למה לא? אני רוצה, אני חי, אני ציוני אמיתי.
בני ביטון, תודה רבה לך.
בהצלחה. תודה רבה לכם. תודה רבה.
תודה.
עד כאן, האינטרסנטים להיום, רותם שטרקמן, תודה רבה לך.
תודה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה, כרגיל, גם מחר. תודה ולהתראות.